בלוגרית הספרים פליסיה שרון, הידועה בכינוי פרוזאין בפייסבוק.
בוקר טוב זוהר, מה נשמע?
היום מאישה שכתב דויד גרנט ושתחית הדבר. ספרי לנו על הספר.
בשמחה. קודם כל מאוד מאוד חשוב לקהל הישראלי להכיר מי זה דויד גרנט, כי זו היצירה הראשונה פרייתו שבעצם מתורגמת לעברית, וחבל, הוא סופר מאוד מאוד מפוספס בארץ לדעתי. דויד גרנט נולד ב-1892, הוא היה בנם של זוג הורים אינטלקטואליים, אבא שלו היה סופר ומוציא לאור, ואמא שלו הייתה מתורגמת בשפה רוסית. הוא גדל מאוד ליברלי, שזה היה מאוד חריג באותם ימים, סוף המאה ה-19, הורים שככה הביאו אישה נוספת לזוגיות שלהם, והיו נוסעים הרבה לחול, וככה הוא היה גם בן יחיד. אז הוא גדל להיות בחור די נרקסיסט, שככה הוא חושב שמגיע לכל, ושהוא שונה מאחרים. מה שהיה לא רחוק מאמת, דויד גרנט היה טיפוס מאוד ססגוני ומרתק, ניהל אורח חיים מעניין מאוד. בתחילת המאה ה-20, מלחמת העולם הראשונה, מי שהשפיע מאוד מאוד על החיים שלו, דנקן גרנט. ככה השמות, צריך להבדיל גרנט וגרנט, דנקן היה מהעד שלו, דויד שלנו היה דומיני, ודנקן בעצם הכניס אותו למה שנקרא קבוצת בלומסברי. קבוצת בלומסברי הוא מונח שחשוב להכיר, קבוצה של אינטלקטואלים בריטים, היא הוקמה ב-1907 באנגליה, על ידי וירג'יניה וולף, מי לא מכיר, ואחותה ונסה בל, ובני הזוג שלהם. אותה סבל הייתה אחר כך גם המאהבת של דנקן גרנט, הם היו ככה מאוד מתירנים מבחינה מינית החברה האלה, ונולדה להם בת, אנג'ליקה בל, ב-1918, שעתידה להיות אשתו השנייה של דויד גרנט, כך שהוא היה נשוי לאחיינית של וירג'יניה וולף, אבל זה ככה נגיע לזה יותר מאוחר. קבוצת בלומסברי הייתה קבוצה שהשפיעה מאוד 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 על החיים באנגליה, בתחומי הספרות, האומנות, הפוליטיקה, הכלכלה, ככה היא הייתה קבוצה של הרבה מאוד חבר'ה ברמה גבוהה מכל המקצועות האלה, והם ככה ניהלו שיח מאוד מאוד גלוי על כל הנושאים האלה, הם ניהלו אורח חיים מיני מתירני מאוד, חוצה מגדר, וככה מאוד מאוד השפיעו על העולם הזה בבריטניה באותם ימים, במיוחד בשנות ה-20 של ה-20, ועד ראשית שנות ה-30, שבעצם הקבוצה התפרקה. הקבוצה הזאת נתנה לדויד גרנט בעצם מצע אדיר להתפתחות, הן אישית והן מקצועית, חברתית. הוא היה גם בעסקים, הוא הקים הוצאה לאור משלו, שנקראה Non-Fetch Press, עם שותף. הוא הקים חנות ספרים עם עוד שותף. הוא היה ככה מאוד בעסקים, בעסקי הספרים והמולות, וסופר בעצמו. הוא כתב המון, הוא יצר המון, במיוחד בשנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, אבל גם אחר כך. ובאמת, הנובלה שלנו מתפרסמת ב-1922, דרך שנה אחרי שהוא התחתן עם אשתו הראשונה, רייצ'ל מרשל, גם היא ככה אומנית, ונולדו להם שני בנים. הנישואים שלהם עלו על סרטון, דויד היה בוגד בעל ימין ועל שמאל, והם לא נפרדו, רייצ'ל המסכנה נפטרה מסרטן ב-1940. ובעצם ב-42 הוא מתחתן עם אותה אנג'ליקה בל, שהייתה צעירה ממנו ב-26 שנים, הם נישאים, נולדות להם ארבע בנות, שזה יזכיר למי שיקרא את הנובלה שיש גם ארבע שואלים גורים בספר, אבל אני לא אקלקל. ודויד גרנט ממשיך לפעול וליצור ב-1955, אם אני לא טועה, הוא מפרסם את הרומן המפורסם Aspects of Love, פניה של אהבה בתרגום חופשי, אשר ב-89 בערך לקח קצת זמן, אבל הוא מקבל עיבוד למחזמר מאוד מאוד מצליח של אנדרו לויד ובר. ודויד גרנט בעצם חי עד גיל מאוחר, באמת בסביבה טובה, ב-1981 בפברואר, עם ככה רקורד מאוד עשיר אחריו של ספרות, של פועלים עסקיים, של חיים ססגוניים והרבה השפעה. הוא היה בחור בעל קסם אישי מאוד מאוד גדול, הוא מגנט אליו הרבה אנשים, והחיים שלו היו מלאים בפרשיות ובכל מיני עניינים, עניינים ככה שנתונים לוויכוח. הוא היה טיפוס. מאישה לשואלה היה נובלה שלו שהיא פרסמה ב-1922, נובלה קצרה אבל מבריקה, זו נובלה שבעצם מספרת לנו על זוג צעיר שמתחתן, וככה מתוך אהבה שלו, וכזוג צעיר הם יוצאים יום אחד לצייד שואלים, מה שהיה מאוד נפוץ באותם ימים. הם יוצאים כל אחד על הסוס שלו לצייד שואלים, ופתאום מסתובב, רואה, מסתכל על אשתו, והוא לא רואה אישה, הוא רואה שואלה. אופ, מה קרה? אשתי הפכה לשואלה. זה כמובן מזעזע את עולמו של הבעל שלנו, וככה הוא מאוד אוהב את אשתו, והוא לא יודע איך להתמודד. והנובלה בעצם היא נובלה אלגורית, פנטסטית, מדהימה, שלוקחת אותנו לתוך עולמו הפנימי של אותו בעל. איך הוא התמודד עכשיו עם, עם השינוי המטורף הזה שעבר על אשתו, עם הטרנספורמציה הזאת הפלאית. זה גם מתברר לו שזה גם לא משהו שהולך להשתנות. ועכשיו הוא ככה צריך לשמור על השואלה שלו, ולדאוג לה ולטפל בה ולהיות עסוק וטרוד בכל התהליכים הנפשיים שעוברים עליו. זאת נובלה מדהימה, כי היא מזמינה את הקוראים להכניס את עולמם הפנימי מאוד לתוך מה שכתוב. היא נתונה לפרשנויות, אפשר לקרוא אותה במספר אופנים, ואני מאוד מאוד ממליצה. באמת, זאת נובלה שאותי מאוד הפתיעה, במיוחד החוגה שהיא נכתבה כל כך, אתה יודע, בתקופה כזאת, 1922, שאז זה היה מין סנסציה בעיניי בכל אופן.
אז מי ש...
9 נשמות, ממש לפני כמה ימים.
שבצלחה לספר, תענו.
תודה רבה לכם, זוהר.
ביי ביי.